ברוכים הבאים לפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שוהם לוי, וכמו בכל פעם יריב פז, יריב.
מה עניינים שוהם?
בסדר, אתה יודע, עד כמה שניתן.
יופי, אחלה. היום יש לנו פה אורח כבוד.
שלום, רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, יושב ראש קבוצת מזרחי ובניו. אהלן.
שלום, שלום.
רק בשביל זה אתה צריך איזה פקס עם כל הטייטל הארוך הזה.
כן, כן. זהו, אני רק אגיד ברמת ההקדמה שיש לך היום כיום 42 פרויקטים בבנייה בכל הארץ, 32 הם כוללים גם משרדים, מסחר ומקורים, נכון? כן. 2,400 יחידות דיור בבנייה בערים כמו ירושלים, חולון, בת ים, רמת גן, חיפה, ואתה עוסק כבר כמה, עשרות שנים בבנייה?
45 שנה.
וואו.
יפה. אז אתה מבין קצת בנדלן, טיפה.
קצת.
טוב. אז תשמע, אני אשאל אותך שאלה, שאותי שואלים כמעט על בסיס יומיומי, לא פעם ולא פעמיים, ואני אשמח לשמוע מה אתה אומר. מה יהיה עם מחירי הנדלן?
תראה, אני אגיד לך, אנחנו היום כולנו עם האף על הרצפה, אבל בסך הכל כשאתה ריאלי ומסתכל על השוק, מה הוא עושה ב-10, 20, 30 שנה, ובמצבים מסוימים כמו מלחמות, מיתון, משברים, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מלחמה. בדרך כלל אחרי מלחמה תמיד יבוא ברן, ותבוא עליית מחירים, ביקושים, והשוק יתחיל לרתוח. עכשיו, יש פה עוד כמה פרמטרים שמשפיעים על השוק, ואחד מהם למשל, זה שהתחילו השנה רק 37 אלף יחידות, במקום 80 אלף יחידות. כבר בעצם יש לך באופן מובנה, 40 ומשהו אלף יחידות חסר בשוק. הגידול הטבעי במדינת ישראל הוא קרוב ל-200 אלף תושבים נטו. כשאני רוצה לסבר לך את האוזן, בעצם העיר חולון כולה, גדלה, העיר חולון, כל שנה צריך לבנות אותה מחדש. מגורים, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, כבישים, בתי ספר, גני ילדים, מתנסים, מועדונים. ואני אסבר לך את האוזן יותר, פעמיים העיר הרצליה, כי בעיר הרצליה יש כ-95 אלף תושבים. זאת אומרת, כל שנה, עם הבירוקרטיה, עם הרשעות של הפקידים, צריך לבנות עיר שלמה, מלאה, כל שנה. עכשיו, אנחנו מדברים שבעצם בעוד 30 שנה מהיום, אוכלוסיית מדינת ישראל תהיה 18 מיליון תושבים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות היום ב-30 שנה מה שבנינו ב-75 שנה. ואנחנו צריכים להספיק לבנות את זה. ועם הבירוקרטיה והרגולציה שיש היום, אני באמת אומר לך, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל זה אפשרי אם רק רוצים. כשיש לך גידול טבעי, ויש לך עכשיו מצב של אחרי מלחמה, במצב שבנו פחות, ולדעתי יהיה גל של עלייה די גדול. בוא נראה, כן. בשנים האחרונות ממלחמת אוקראינה-רוסיה, היו פה בשנים האלו קרוב ל-150 אלף עולים, בכלל מהעולם, כן. ומזרח אירופה. משמע 150 אלף, כשבשנה רגילה יש בין 20 ל-30, אז פה היה לך במקום 60, היה לך 150. כן. לדעתי גל האנטישמיות בעולם לאור המלחמה, ידחוף לפה עוד הרבה מאוד יהודים, וגם אם תדבר על 100 אלף במקום 30, בעצם מדבר על עוד 30 אלף יחידות דיור. ואם השוק חסר לו, גם היום יש מחסור של קרוב ל-200 אלף יחידות דיור, משמע מתבקש שתהיה עליית מחירים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא מתים על זה. אבל באופן טבעי תהיה עליית מחירים, כי מה הוא שוק? שוק זה היצע וביקוש. כאשר יש ביקוש כבוש של לידות, גידול טבעי, וכאשר יש עלייה, וכאשר לא בנו מספיק, יש פרמטר נוסף ונקרא בלי. במדינת ישראל יש 2.8 מיליון יחידות דיור. חייה של דירה 100 שנה. הגזמתי, נכון? כי בתל אביב היום בחולון, בת ים, הורסים בתים של 60 שנה,
כן.
70 שנה.
כן.
מה שיבנה בשנות ה-60, שנות ה-70, שנות ה-50.
כן.
גם אם ילך על 100 שנה, בעצם כל שנה יש לנו בלי של 20 אלף יחידות דיור בלי.
כן.
גם את זה תוסיף לפרמטר.
תגיד רון, סליחה.
כשבונים בתמה, למשל, אומרים, אני בניתי פה 100 יחידות. לא בנית 100, בנית רק 80. כי הרסת 20 והוספת 80.
נכון.
נבין?
תראה, אני אגיד לך מה שרוב האנשים יגידו. דרך אגב, דעתי זהה לשלך, בדיוק. אוקיי? אבל אני אגיד לך מה שבעצם אומרים לי. תקשיב רוני, לאנשים אין פה כסף.
אני מסכים.
אתה יודע, הרבה פעמים, אני אגיד לך איך נחשפתי לשם שלך. לשם שלך נחשפתי כל פעם שאתה פלוס מינוס, יש לך מאמרים או רעיונות, שאתה אומר את מה שאתה אומר עכשיו. נכון? אתה מסכים איתי שאתה אומר את אותו דבר. ואני מניח שאתה מסתכל על הטוקבקים, אגב, גם...
לא, אני לא מסתכל.
אז אני מסתכל בשבילך.
כי לדעתי אנשים, אנשים, הרבה אנשים הם טיפשים ורשעים.
יו, רגע.
אז אני לא, אני לא קורא מה הם כותבים, כי לא אכפת לי מה הוא חושב בכלל, לא אכפת לי מה הוא כותב,
אז
לא אכפת לי מה דעתו, לי חשוב מה אני אומר, ואני מה שאני אומר, אני אומר מה שאני חושב שנכון.
יפה, אז רגע, רגע.
ואם אני צריך לחתוא, להקשיב ולקרוא מה הטוקבקים, אני חותך את הורידים אחר בבוקר.
יפה, אז אני אגיד לך. אני אגיד לך. הם אינטרסן. כותבים לך, בדיוק.
הוא רוצה, ודאי כמה זה,
ואתה מת שהמחירים יעלו.
אני לאנשים האלו קורא יהודים. כשאני אומר את המילה יהודים, זה משמע מילה לא טובה. אני לא קורא מה הם אומרים, גם זה לא מעניין אותי. כן. באמת שלא.
ובכל זאת.
אני אסביר לך.
כן. אתה בא על אינטרס, תשמע. אני אגיד לך את האמת, גם אני בא על אינטרס, בסדר?
לא, אני לא בא על אינטרס, אני רוצה להגיד לך מה אני חושב.
אנחנו הרי מרוויחים מזה.
לא, לא, לא.
רגע, שנייה, רוני, שנייה.
אני בעד מחירים סטבילים שעולים 2-3% בשנה לפי עליית המדד. אני יודע לקלקל את צעדיי. אני קודם הסברתי לך, למשל, שכשאני גומר פרויקט אחרי 7-8 שנים, חיי פרויקט זה 8-10 שנים, הרווחתי 30 מיליון. אני את ה-30 מיליון עוד לפני ששילמתי מס 25% שנשאר לי פה 22.5 מיליון, 25% מס.
כן.
אני לא קונה את הקרקע שבניתי בחזרה. והרווחיות שלי היא 2% לשנה על עלות. היא לא על מהמחיר למעלה, מהמחיר למעלה זה 12%, זה פחות. זה 1.5% לשנה. זאת אומרת, לנו לא כדאי עליית מחירים, כי אני לא מצליח לקנות את הקרקע שלי. לי טוב עליית
למה?
מחירים.
למה? זה טוב
סבירה
לך.
סבירה שעולה.
אני
לא.
אומר לך למה, אתה קונה קרקע נניח לפני 4 שנים, בסדר? במחיר טוב, שווי הנדלן עולה, שווי הקרקע עולה, אתה מוכר את הדירה כעלות בנייה, נניח צמוד למדד
כן,
והכל.
כן, אבל הפרויקט נגמר בעוד 4 שנים מהיום. זאת אומרת, מרגע שקניתי לפני 4 שנים, ועד שסיימתי בעוד 4 שנים, 8 שנים, אני לא קונה את הקרקע בחזרה.
מה זה לא קונה את הקרקע בחזרה? אתה מוכר את הדירות.
כן, אבל אני כבר צריך לקנות את אותו קרקע בחזרה, כדי להחזיר לעצמי את המלאי סחורה
כאילו
למדפים.
כאילו הקרקע הבאה שאתה תקנה.
הקרקע הבאה, אוקיי. אני צריך סחורה למדפים. אחד מחזן ג'ינסים, אחד נעליים,
שנייה,
אחד
גרביים. אז לא טוב לך עליית מחירים, גם ירידת מחירים לא טובה לך.
לא טוב לי ירידת מחירים, גם לא טוב לי עליית מחירים. טוב לי עליית מחירים שהיא תואמת את עליית מדד המחירים לצרכן ועוד מדד הבנייה. זה טוב לי. עם זה אני יודע לחיות, עם זה אני יודע להתנהל. הרי מה אנחנו מחפשים בענף שלנו? מחפשים שקט, איזון, ואובייקטיביות וסבירות. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת לצפות את השוק לעוד שנה, שנתיים. אז אם אני יודע שב3 שנים המחירים יעלו ב7-8%, אני יודע לקלקל את צעדיי. הרי זה שוק עתיר מזומנים, והסיכון פה מאוד גבוה, והריבית נהייתה מאוד יקרה, ואני חייב לקלקל את צעדיי.
למה הסיכון מאוד גבוה? אם אתה יודע שאתה בונה מוצר שהוא... הוא מוצר שהוא מתבקש. זה כמו לנשום ולאכול, נכון? הרי זה מגורים.
אני תמיד אמרתי שמגורים,
בדיוק.
אני אומר תמיד, אני אדאג, כשאני אשמע שאנשים עברו לגור על העצים או במערות, אני
בדיוק.
אתחיל לדאוג.
יפה, אז אנחנו מוכרים פה משהו שהוא...
מוכרים זה. מצרך בסיסי.
יופי. אז באיזשהו מקום, אנחנו רוצים שהשוק ימשיך לעלות, שלא יהיו תקופות נניח כמו עכשיו, אתה יודע, אתה רוצה שיכנסו הרבה אנשים אליך ויקנו אצלך הרבה דירות, ואתה רוצה שהמחירים מן הסתם יעלו, בכמה שיותר.
לא, אני רוצה למכור את הדירות בקצב של הבניין. משמע, אם אני בונה בניין ב-40 חודש ויש בו 80 דירות, אני רוצה למכור 2 בחודש. אני לא רוצה למכור את כל ה-40 ביום אחד, ולא 80 ביום אחד. אני רוצה למכור בקצב של ההתקדמות בנייה, מבחינתי זה הכי בטוח והכי נכון.
כן.
כי גם אם יש עליית מחירים בקרקע ויש עליית מחירים בדירות, אני עדיין מצליח לבסט את עצמי. כן. לדוגמה היום, מחיר הריבית עלה לנו פי 3. הריבית,
כן.
קלקלנו את צעדנו להרוויח 15% על עלות, בריבית של 3%, 2.7, 3.1. כן. היום סביבת הריבית היא 8.5-10%. זאת אומרת, ב3 שנים כבר גם לא נשאר רווח.
נכון.
עכשיו, ונגיד גם שהמחירים לא עולים, גם לא יורדים, אבל גם לא עולים, ובאמת הם לא יורדים, הם גם לא ירדו. אז בעצם... מה שנקרא עבודה לבטלה, זאת אומרת, כל מה שעכשיו אני בונה פרויקטים, אני מסיים אותם עם 0 רווח, ואני אומר תודה לאלוהים שגמרתי ב3.
אז לפי מה שאתה אומר, מחירי הנדלן במדינת ישראל, בחיים לא ירדו.
הם לא יכולים לרדת,
אבל
אני אגיד לך.
אז למה בתחילת שנות ה-2000 זה ירד?
אני אגיד לך.
אתה יודע, אני עכשיו בתפקיד שלך, אז כאילו אני אסכמתי בו. דרך אגב, תמיד הפודקאסט זה הוא אומר את מה שאני אומר.
אני אגיד לך, אני אגיד לך.
אני כאילו מייצג את האנשים, אוקיי?
אני אגיד לך.
בתחילת שנות ה-2000.
אתה מדבר על תקופת האינטיפאדה.
בתחילת שנות ה-2000.
אתה, אני מסתכל על מחיר, אני דרך אגב ממשפחה שבונה כבר 70 שנה, אני דור 8 בארץ. אוקיי. אני עובד ובונה כבר באופן אישי 45 שנה. אני מסתכל על פרקי זמן בענף הבנייה, 10, 20, 30, 40, 50. Okay. אני לא מסתכל לשנה, לשנתיים, לא אומר 2004, 2002, אני לא בוחר שנים.
כן. Okay.
אני כשמסתכל על עליית מחירים, מסתכל על 10, 20, 30, 40 שנה מקום המדינה. לאורך כל הזמן, כל השנים, מאז קום המדינה ועד היום, המחירים רק עלו.
נכון.
והם עלו בצורה ריאלית מעבר למדד.
תגיד, אז רוני, למה אנשים לא מאמינים שזה ימשיך לעלות? בדיוק את הדיון הזה היה לנו לפני שבאת. אני אומר לו, למה אנשים...
כי תמיד נוצרה פסגה חדשה. תגיד לי, כמה אנשים עולים על האברסט? 5% או 0.02% או אלפיות של האנשים ינסו לעלות לאברסט. אנשים מפחדים מגובה חדש. כשאנחנו מכרנו פעם דירות בחולום ב1.5 מיליון, אמרנו, מה, תשמע, עלה ל1.8 מיליון, 1.8 מיליון. היום שאתה אומר 3.5 מיליון, זה נראה כבר טריוויאלי, סביר. כן. זאת אומרת, עלה ב200%, אוקיי. כשמספרים דמיוניים שלא חשבנו שזה יכול להיות. אני כן חשבתי, אבל האחרים נבעלו ולא האמינו. והיום אתה מוכר בחולון ב3.6, 3.8, דירת 5 חדרים, ש... לפני 10 שנים, אחרי נודע, 1.4 מיליון, 1.5 מיליון.
רגע, ואיך איך, איך משפחות, גם אם הם שדרגות דיור, איך הם בכלל עומדות בזה? נגיד יש להם 1-2 מיליון מהבית, הם לוקחות משכנתה של
תראה, מיליון שקונה, שמונה. בוא תראה, אני תמיד אמרתי, איך זוג מתחיל? הוא קונה דירה יד שנייה, קומה רביעית, בלי מעלית, ב-700, ב-800, ב-1.2 מיליון, מביא 300, לוקח 900 משכנתה, משפץ ב-100 וגר. גם אני לא גרתי בבית חדש כשהתחלתי להיות קבלן, אפילו שבאתי ממשפחה מאוד עמידה.
כן, אבל שאתה גרת בדירה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה עבדת אולי בשביל הדירה הזאת, נניח, ואתה בן אדם שכיר והכל, עבדת בשביל הדירה הזאת 7 שנים, היום אתה עובד בשביל הדירה הזאת 18 שנה.
נכון, נכון, אבל עדיין זה אפשרי. שזוג שאסף 300,000, בגיל, הוא בגיל 35, היא בת 30, אספו 300,000-400,000, קנו דירה בפתח תקווה, חולון, ראשון, בת ים, ב1.2 מיליון, שיפצו בעוד 100, הביאו 300, לקחו 900 משכנתה, עברו 10 שנים, עשו 2 ילדים, עכשיו יש להם בסיס לעבור לדירת 5 חדרים.
כן.
אתה לא ישר מסתכל על דירת 5 חדרים, אני לעצמי לא הרשיתי לעצמי לראות דירת 5 חדרים בתחילת החיים שלי אחרי הצבא. ולכן אנחנו ישר מודדים בבית חדש. אתה לא צריך למדוד בבית חדש. זוג צעיר צריך להתחיל מדירת 3 חדרים, קומה רביעית בלי מעלית. לא יקרה לו כלום. או כן. קומה שנייה בלי מעלית, או קומה ראשונה בלי מעלית, או פתח תקווה, או בראשון, או בחולון, או בכל עיר אחרת. אתה לא צריך לדבר ישר על חדש. אלא אם המשפחה שלו, יש כסף לעזור לו.
כן.
יביא מיליון, ייקח 2 מיליון משכנתה,
וקנה דירה ב-3 מיליון. שזה דרך אגב עוד נתון שאנשים לא לוקחים בחשבון, שבעצם אנשים הולכים עם השנים ונהיים יותר ויותר עשירים. כי גם אנשים יורשים דירות. נניח אם אני אקח...
יורשים דירות אבל פחות, כי הסבתות הבבושקות חיות יותר שנים. פעם הם נפטרו בגיל 65.
זה נכון, בדיוק.
והם לא נפטרות בגיל 85, אלא בגיל 90.
נכון, אז אם פעם סבתא יורישה דירה בתל אביב, שהייתה מיליון, היום הסבתא הזאת מורישה את הדירה הזאת.
ראינו את כל היורשים האלו יושבים בבתי קפה, הם בזבזים את הכסף שהם קיבלו.
כן, נכון.
אני רואה אותם, יושבים בבית קפה, שותים קפוצ'ינו 4 שעות.
כן.
אבל בגדול, תמיד זה אפשרי. אתה רואה את החבר'ה של ההייטק שמביאים 20-30 אלף, היא מביאה עוד 10,000, אפשר לקחת התחייבויות, וגם החיים הפכו להיות ארוכים יותר. איפה הבעיה? אנחנו דור שחסכנו לדירה. היום הצעירים מבזבזים הכל.
כן.
הם מגיעים
אבל
לחתונה,
אני אגיד לך למה, כי הם איבדו את הכיסים, כי הם איבדו את התקווה.
איבדו את התקווה, איבדו את האמון, כי הם הפכו להיות נהנתנים. אצלנו המטרה הייתה להתחתן ולקנות דירה. היום הם רוצים לבלות, ואחר כך לראות אם להתחתן, ואחר כך לראות אם יש כסף לדירה. כן. הצורת חשיבה השתנתה. עכשיו, גם היום בחור צעיר, הוא אומר, אני אזכור דירה ב-5,000, 6,000, 7,000, הוא כבר לא חושב על קנייה. לכן, אז, אם בקום המדינה היה ל-85, לא שקום המדינה בשנות ה-70, היה ל-85% מהאוכלוסייה דירות, או 82.5%, היום לפחות מ-70% יש דירות.
כן.
היתרה הם בסחירות. זאת אומרת, הולך עם הזמן ויש פחות דירות בבעלות לאנשים. וזה ימשיך להיות.
כן.
זה יהיה כמו באירופה וארצות הברית. 50% יהיה דירות ו-50%
יגרו בסחירות. בדיוק באתי לשאול אותך, יש מדינה בעולם שהיא מקבילה לנו, שמחירי הנדלן תמיד עולים? לא יודע, אני מנסה לחשוב. קטר, כל מיני מדינות כאלה.
מדינות שקולטות מהגרים. בגרמניה, המחירים תמיד עולים. שם הבחור
בגרמניה,
הם רצו לעצור,
לא, אבל
בוודאי.
בגרמניה יש הרבה אנשים שסוחרים דירות, הרבה יותר מפה.
כן,
שם
אבל,
נניח בברלין
אבל
זה...
אבל מישהו קונה דירות כדי להזכיר להם, אז יש תמיד את הביקוש.
הבנתי.
בגרמניה המחירים בברלין עלו קרוב ל-300% ב-10 שנים האחרונות או ב-20 שנה האחרונות. עכשיו, למה לקחתי את גרמניה? כי מדינת מאגרים, ארצות הברית, היא מדינת מאגרים, הם מחירים תמיד עולים ויעלו. נכון שבארצות הברית יש נפילות, בום, בום, אבל אם אתה לוקח ל-10, 20 שנה, המחיר תמיד עולה.
כן. תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
כן.
יופי. אתה לא חייב לענות לי אם אתה לא רוצה, אבל נראה לי זו שאלה מעניינת. קבלן שבונה דירה ב2 מיליון שקל, אפשר לשאול כמה הוא מרוויח באחוזים?
כן. אם העלתה לו לבנות אותה, אם עלה לו לבנות, בוא נגיד 2 מיליון שקל דירה.
כן.
אז יש שם מרכיב קרקע 800 ומיליון בנייה. אז הוא מרוויח 200,000 שקל.
איך, אבל איפה מע"מ וכל האלה
לא, נכנס? לא, אני מדבר איתך אחרי מע"מ, הוא מרוויח בסופו של יום 15% מעלות בניית הדירה, שזה 12.5 מלמעלה. זאת אומרת, אם היא נמכרה הדירה ב2 מיליון, אז הוא הרוויח ברוטו, הוא הרוויח 240, תקלף את המע"מ, נשאר לו 200,000 שקל.
זה לא הרבה. כאילו זה הרבה בסכום, אבל זה לא הרבה באחוזים. אני
תמיד אומר, בשקלים זה הרבה. ביחס להשקעה, ובפרק הזמן שפרויקט מתחיל ומסתיים, שזה 7, 8, 10 שנים, זה מעט מאוד, זה 2% לשנה. עכשיו, כשעולה הריבית, כמו שקורה היום, עולתה ל-8, 9 אחוז.
לוקח לך את הכל, זה טורף את כל הקלפים.
זה טורף לך את כל הקלפים, ואתה אומר, יאללה, רק שנגמור את הפרויקט בשלום, בלי להרוויח. כן. גם אנחנו יודעים לחיות עם בלי להרוויח, רק לא להפסיד, זה מה שאנחנו רוצים בסופו של יום.
כן.
עכשיו, בגלל שדירה היא עתירת מזומנים, המספרים שאנחנו מדברים עליהם גדולים, אבל שאתה עושה ביחס להשקעה ולסיכון, הרווחיות היא מאוד סבירה, בנאלית, אפילו נמוכה מדי. פעם עבדנו על 20-25% רווח, היום אתה עובד על 12% מלמעלה, ממחיר הדירה.
שבפנים שמת את עלויות הבנייה, שמת את הקרקע, שמת את ההלוואה, שמת את הריביות, שמת את השיווק, פרסום, משרד פרסום, הכל.
אם יצאתי עם 10-12% מלמעלה ממחיר הדירה, יצאתי טוב, ואני שמח. זה המספרים.
כן. תגיד, אני אגיד לך איזשהו תרחיש, ותגיד לי אם לדעתך התרחיש הזה יכול לקרות. בסדר? המלחמה חס וחלילה עכשיו תימשך איזה שנה, שנתיים, שלוש. המצב של הקבלנים יהיה לא טוב. כבר אתמול, שלשום, ראינו קבוצת חנן מור, זה פורסם בכל האינטרנט והכל. מאוד מאוד ממונפים. הריביות לא בטוח שירדו, ואם כן, אז ירדו במעט.
קבלנים... תקרא את המאמרים שלי, אני לוחץ היום על הנגיד להוריד את הריבית, לא יכול להיות שבזמן מלחמה, כשהמשק מקרטע וקשה לו ובקושי נושם, גם הנגיד ימשיך עם הריבית המטורפת הלא הגיונית.
אוקיי, רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע.
ולכן יצא מאמר שלי כעת שהוא חייב להוריד את הריבית לפחות ב2%, לפחות.
אוקיי.
הרי לא יכול להיות שהריבית עלתה לנו בשנים האחרונות ב300%, זה
כן,
לא הגיוני.
כן, אבל הוא לא מוריד או מעלה את הריבית רק בשביל... יוריד. רגע, שנייה, הוא לא עושה זה רק בשביל הנדלן, נכון? הוא עושה את זה בשביל כל המשק. כולו, כן. בדיוק. זאת אומרת שיש לו עוד הרבה שיקולים חוץ מהזה. אז נכון. נניח בתרחיש הזה יקרה, ואתה יודע מה, נניח הוריד 0.5%, יאללה, אחוז.
אתה רוצה להגיד לי שיהיו נפילות של קבלנים? כן יהיו. השנה כן. ישתו את הרגל בין 500 ל-1,000 קבלנים וקבלני ביצוע.
אז איך אתה יכול להגיד שזה לא ישפיע על מחירי הנדלן לכיוון למטה?
להפך.
להפך.
ככל ויהיו פחות קבלנים
כן.
בשוק, יהיו פחות ידיים עובדות וידיים יוצרות, יזמים, קבלנים, יהיו פחות בשוק,
כן.
אז ייווצר לחץ, כי כמות הסחורה שתהיה לקנות קטנה יותר.
אין בעיה, אבל אם כמות הסחורה בפחות כסף.
מחירי הדירות יעלו, כי ברגע שהם נקלעו למשבר, יש פחות סחורה בשוק. הבעיה היא בעיה שלהם. אבל הם יוצרים בעיית המשך שזה מחסור של סחורה בשוק.
כן, אבל נניח עכשיו הבנק, בנק לאומי אני חושב,
כן.
ימכור את הקרקע שלו בשדה דוב.
כן.
הוא לא ימכור את זה במחיר שחנן מור קנה את זה כנראה,
לא,
נכון?
לא, ימכור אותה 30%
מחיר...
פחות.
יופי.
ומי שיקנה אותה יחשב אותה עם 30% יותר. למה? כי עד שהוא יקבל היתר בנייה אצל האנטישמים שיושבים בוועדות המקומיות בישראל, אנטישמים, אנטישמים.
פחות ידידותיים נקרא להם.
כן, כן, כן. אנשים מרושעים יושבים בוועדות הנדסה. אנשים מרושעים, אנשים רעים.
שזה גם סיבה לעליית מחירים, לא?
אטומי לב, אנשים מרושעים. כן, הם יוצרים את הבירוקרטיה. הרי מה הבירוקרטיה? הבירוקרטיה זה התייקרות. דירה היום מתייקרת בישראל ב8% בגלל בירוקרטיה. אם היתר בנייה לוקח 3-4 שנים, משמע הקרקע ועלות הבנייה התייקרה ב8% על המכלול כולו. לכן תיקח בחשבון, בדירה של 2.5 מיליון, 200,000, זה בירוקרטיה. קשה כן. לשמוע, אני יודע. והם רוצים להרוג אותי, אבל זו האמת. זאת היא האמת. מה יש לדבר?
כן.
הבירוקרטיה נובעת מליבו האטום וראשו האטום של הפקיד, ויש מלא כאלו.
כן. תגיד לי רגע, מתוך 1,800,000 שעלתה הדירה, בסדר, נחזור רגע שנייה לדוגמה.
דירה חדשה גם.
מה, כן, דירה כן. חדשה. כמה המדינה הרוויחה?
המדינה קילפה ממחיר הדירה בסביבות 40-45%.
מיליון לא, שקל. לא, איך? היא הרוויחה 800 על הקרקע, זה גם של הקרקע. המדינה. זה אמור להיות יותר?
הקרקע עלתה לך 800.
זה למדינה.
תחשוב שער 800 האלו, חצי מהכסף זה הלך או למינהל, או למס רכישה, או למעם על הקרקע.
זה מה שאני אומר, זה גם הולך למדינה.
או לפיתוח, או אגרות, היטלים. היום עם דירה בישראל, 40-50% ממנה מורכב ממיסים, היטלים, אגרות והוצאות לרשויות.
זאת אומרת, אז אתה כן מחזק את מה שאני אומר, זה אומר שמתוך 1,800,000, בערך מיליון הולך למדינה, 900.
800,000 הולך למדינה. יו,
איזה מטורף.
אז זה ידוע.
ובסוף הם מאשימים את הקולט, בסוף מאשימים את הקבלנים ואת היזמים, זה כמו המסה לדלק עם הפלאו הזה.
אנחנו הזונות של הסרסורים. הסרסורים זה מדינת ישראל, מערכת המס.
אתה יודע שלא הבאנו פה פעם.
לא, מערכת המס בישראל, היא בעצם היא הסרסור שלנו. הם מפעילים אותנו ומקלפים מימין ומשמאל, מיסים והטלים ואגרות. כן. תחשוב ש-40-45% מחיר דירה זה מיסים, היטלים ואגרות. אנחנו בעצם הזונות של הסרסורים, והסרסורים זה מדינת ישראל. יש מאמרים שלי, כתובים, לא.
בגלל זה הם גם עכשיו, בואו נתייחס עניינית למלחמה, שזה מאוד מודאגים מענף הבנייה והנדלן.
אני אספר לך, בנובמבר 22...
אז אין מספיק מיסים.
נובמבר 22 היה כנס לשכת התאחדות הקבלנים ב... הכנס הגדול,
כן.
באילת.
באילת.
ישבנו בארוץ, באולם הגדול, וקם פרידמן, שהיה מנכ״ל משרד השיכון, וגמר בחיוך יהודי מרושע, אמר, תדעו לכם הקבלנים, המסיבה שלכם נגמרה. קמתי, היו יותר מאלף אנשים. חייכתי ואמרתי לו, אמר פרידמן, לא רוצה להגיד לך טיפש, כי אני חבר טוב של אבא שלך כבר 40 שנה. אבל אתם, אמרתי לו, אני לא רוצה להגיד לך טיפש, כי אתה מדבר כמו טיפש, כמו יהודי.
כן.
הרי אתה מחפש רע אצל השני, זה מה שהיהודי נושם של השני יהיה רע. זה מה שאכפת לו, לא אכפת לו מעצמו. אכפת לו של השני יהיה רע. זה האופי שלנו, אופי מרושע. ואז אמרתי לו, אתה, לך, נגמרה המסיבה. אתה יודע למה נגמרה לך המסיבה? כי אתם אספתם ב-22, 65-70 מיליארד שקל, מיסים, היטלים, אגרות, קרקעות, מיזמים וקבלנים. אתה תתחנן ב-23 ל-30 מיליארד. כולם מסתכלו, אמרתי לו, המסיבה שלך נגמרה. המסיבה שלנו נגמרה מזמן. כל מי שקנה את הקרקעות במחירים המטורפים, ישבור את הראש.
כן.
אבל אתם, מדינת ישראל, שרגילים לקבל 60-70 מיליארד כל שנה, אתם נגמרה לכם המסיבה. רוני מזרחי לא טעה ולא טועה בחיים שלו.
טוב, עכשיו לאור המלחמה בכלל.
טוב לאור המלחמה, גם בלי המלחמה. גם לפני המלחמה.
גם הרפורמה המשפטית לא בדיוק עזרה.
אז בוא, עזבתי מהרפורמה המשפטית, ביבי, זיבי, אני לא מתייחס לשטויות האלו בכלל, זה הכל שטויות, אם יהיה רפורמה משפטית או לא יהיה רפורמה משפטית, זה הכל שטויות, מה שהיה הוא שיהיה. האשכנזים, האליטה הקבועה, תמשיך לנהל מדינת ישראל, השמאלנים העשירים, שזה בעלי החברות הגדולות, אלו אנשים שבעצם מחליטים במדינה, הם בסך הכל 400,000 איש, הם מהווים פחות מ-5% מהאוכלוסייה, 4% מהאוכלוסייה. עכשיו, כל הרע שאתה רואה פה בתל אביב, זה רק בתל אביב. זה בסך הכל 4-5% שמאלנים, עשירים, הם אלו בעלי העמדה שקובעים לנו את המראה, את הנראות שלנו. בסך הכל האנשים הפשוטים הם לא שמאלנים. מה שאתה רואה את הרעש הזה זה אנשים סביעים. מי הולך להפגנות? מי שיש לו הכנסה 50,000 שקל, אם הוא כן עובד, אם הוא לא עובד, אם הוא שתה קפוצ'ינו או לא שתה קפוצ'ינו. מי שקם בבוקר והולך להביא פרנסה לילדים, אין לו זמן להפגנות האלו. זה רק אנשים סביעים, כמו ברק וחבורתו. אבל אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה.
טוב, לא, אין בעיה. בוא,
אני לא צד.
בוא, זהו, אני רוצה...
תגיד, אבל מי שגם עשה את כל החגיגה הזאת, זה גם הקבלנים. למה? כי עכשיו המדינה מוציאה מכרז, ואתם רבים אחד עם השני.
היום החברות.
כאילו זה, שמים לזה חבורה של רולדוויילר עם סטייק, וכולם רבים על זה.
היום לא רבים, וזאת...
לא, לא היום.
זאת היא התשובה שלך. כל מה שאספו בעשר שנים האחרונות הטובות, הקיעו את זה במכרזי המינהל. לא רוצה לנקוב בשמות, חנן מור או אחרים. כל מי שקנה שם קרקע, שילם בין 30-50% מעבר למחיר הקרקע, הקרקע האמיתי ושמאי הממשלתי.
אבל לפי מה שאתה אומר...
זאת אומרת, את כל מה שהם אספו, הקיעו לכיסם של קופת המדינה בחזרה.
נכון, אבל לפי מה שדיברנו בהתחלה, לצורך העניין, אם הוא היה קונה את זה במזומן, יושב על הקרקע 5-7-10 שנים, הרי המחירים תמיד יעלו.
זה לקנות במזומן, אתה ממשיך בבדיחות האלו?
לא, לא, לא.
אתה חושב
שמישהו יכול לקנות במזומן? תיאורטית, ברור שלא, מעל מיליארד שקל. ככה שאתה קונה במזומן, ברור, ברור, תיאורטית. ככה שאתה קונה במזומן בין 70-80%,
אתה לוקח הלוואות בנקאיות.
ברור.
לא ייתן לך לחגוג על הקרקע.
בסדר, תיאורטית אם יש לך כיס מאוד מאוד עמוק, ואתה לא ממנף את עצמך על הדעת, כן. אז כאילו תשב על הקרקע עוד איזה כמה שנים, ותרוויח עליה. מה אתה אומר?
תשמע, קודם כל לקנות קרקע ולשבת עליה לא בהכרח מבטיח לך עליית מחירים. אבל גם את הפעולה הזאת לעשות, אתה צריך הסכמה מצד הבנק. ואני אומר לך שאף בנק לא יממן לך קרקע עתידית, הוא יממן רק קרקע אם הוא רואה את היתר באופק.
כן.
היום בכלל בנקים לא מממנים קרקע, אם הם לא רואים כבר את היתר קיים או בדרך ליתר.
אז איך נתנו לו כל כך
הרבה כסף? אז נתנו, כי חשבו שיתר בנייה יהיה בשנה, שנתיים, ואנחנו יודעים שיתר בנייה בישראל 3-4 שנים. וכשאתה קונה קרקע במיליארד וחצי שקל, והריבית היא 3%, אז 45 מיליון בשנה זה עוד סביר, בקרקע של מיליארד וחצי. אבל כשאתה עובר לפאזה של 8%, אתה מדבר על 120 מיליון.
הפער הזה, כמה זה בכסף? הפער הזה, כמה זה? 10 מיליון?
זה בין 40 ל-120, זה 80 מיליון בשנה תוספת למגרש אחד, לעסקה אחת. אף אחד לא מחזיק מעמד.
וזה בזמן שגם בקושי מוכרים דירות.
אז אתה מוכר את הדבש שיש לך, את הנכסים הטובים, כי אם לא אין לך קונים.
כן.
ואז אתה לוקח דבש והופך אותו לחרה, כי אתה לוקח את הסחורה, הדברים הטובים שיש לך, נכסים מניבים, מגרשים טובים, נכסים בתי אבות, בתי מלון, מגרשים, מרכזים מסחרים, מוכר כדי לשלם את הריבית שהיא נעלמת. מה זה ריבית? ריבית זה כסף מתעדה. זה בכיסו של הבנק, אבל אצלך זה מתעדה. ולכן, אנחנו רואים משברים ונמשיך לראות משברים.
רגע, עכשיו, אני רוצה עכשיו להתייחס ממש במיקרו לכל הנושא של המלחמה, איך זה משפיע בשטח? מה שגם דיברנו קודם.
תראה, היום המלחמה
בעצם... יש לך עכשיו...
היום, רק אני אגיד לך. אני אגיד לך כל מה שאני חושב שנכון.
כן, רגע, אני רוצה גם לדעת בשטח מה קורה אצלך, וגם אצל חברים שלך.
היום כולם מתים לבית עם ממד, כולם חושבים איך שתיגמר המלחמה, לאיך לארגן, למכור את הבית הישן, לקנות בית עם ממד, כי מבינים שהמלחמה הקטנטונת עם החיזבאללה, זה רק פתיח למלחמה הגדולה עם החיזבאללה. המלחמה עם החיזבאללה זה מסיבה אחרת. זה פצצות של בין 100 ל-500 קילו, מדויקות יותר, ולא פצצות של 15 קילו, ראש נפץ 15 קילו. ואנחנו מבינים שיצחו, ואנשים לדעתי ירוצו והתנפלו על דירות. גם היום הם היו מתנפלים, רק היום...
על דירות חדשות אתה מתכוון.
דירות חדשות. היום כל אחד האף שלו ברצפה, רק רוצה שהיקיר שלו יחזור מהמילואים, אין לו מצב רוח, הרי לקנות דירה צריך גם מצב רוח. ולכן, הבעלה תקום לטעמי איך שהמלחמה תיגמר. אתה שואל מה יהיה, מחירי הדירות ימשיכו לעלות לצערי.
לא, אני שואל, לא רק זה.
גם בטווח הקצר?
גם בטווח הקצר.
אבל לאנשים אין מצב רוח להיכנס לזה, עובדה שעושים גם הרבה 20-80.
אבל שיגמר מלחמה, אתה צעיר, אני כבר עברתי כמה מלחמות.
לא, אני לא כזה צעיר, אני הייתי. אבל בגלל זה שאלתי מקודם, אם המלחמה תימשך עכשיו זמן רב, לא עכשיו עוד חודש, חודשיים. וואלה, חס וחלילה שנה, שנתיים.
הבנקים ימשיכו לתמוך לטעמי בקבלנים טובים, במגרשים טובים, בסחורה טובה. הבנקים מבינים לבד, יש להם כלכלנים ויועצים, אנשים מספיק מבינים עם ניסיון, שמבינים שהסחורה תהיה זהב. ולכן לטעמי, קבלנים טובים ימשיכו לקבל תמיכה של הבנקים. ואתה שואל אותי, הם יודעים שהמחירים יעלו בדיוק כמוני.
כן,
הם לא צריכים, ברור. הם מחזיקים כלכלנים, יועצים, אנשים שמבינים, בודקים דמוגרפיה, בודקים גידול באוכלוסייה, בודקים כמות דירות שנבנו, דירות שיצאו ממעגל הזה, יש המון, אתה יודע כמה בניינים יש עליהם להריסה, הרשויות היום מוציאות חופשי בחולום, בת ים ראשון, מדביקים להריסה, לשיפוץ, יש המון בתים
כאילו ש... מבנה מסוכן.
יש היום בישראל, להערכתי, 700-800 אלף יחידות דיור, שהם מבחינתי מבנה מסוכן.
כן.
מבנה מסוכן, זאת אומרת שלכם...
אל תשכחו, אתם מדברים על מלחמות, אל תשכחו את הרעידת אדמה שבו תבוא והיא תבוא. ושם לא תתקשר לביידן, לעזור לי, לשלוח לי נשק או להביא לי כסף.
כן, כל 100 שנה. זה אמור להיות עכשיו.
כשתהיה רעידת אדמה, לא תתקשר לביידן. כשתהיה רעידת אדמה, יהיו פה בין 50-100 אלף הרוגים. למה? אנחנו מדינה מאוד צפופה. אנחנו יושבים על השבר הסורי-אפריקני ושבר יגור. כל עמק ישראל זה שבר נוסף. ואל תשכח מה קרה בטורקיה שהיא מדינה ענקית, אל תשכח מה קרה איפה היה לנו? במרוקו? או...
כן. כן. בכל היה מקום, בארצות הברית גם היה.
כן, בכל מרוקו. מקום שבו כן. אתה נמצא באמצע השבר, במקום הכי מסוכן, במדינה צפופה מאוד, 10 מיליון תושבים, וזה לא יהיה בדיחה. כשפה תהיה רעידת אדמה, והמדינה כזאת קטנה, יהיו פה בין 50-100 אלף הרוגים. לכן כל הנושא של תמ"א 38, שעכשיו הסתיימה באוקטובר.
ששם הסחבת הכי מטורפת, זה 15-20 שנה, לא?
אני דיברתי, אתם נבלתם, רשעות אטימות של המערכת. הרי אתה חייב.
זה חיים של אנשים, אתה מציל
אותם. חייב. חוץ ממלחמות יש פה רעידות אדמה. אל תשכח שבישראל יש 2.7 מיליון יחידות דיור, 900 אלף יחידות יש להם ממדים. ל-900 אלף יש מקלטים. אבל אתה יכול ב-15 שניות או ב-30 שניות לרדת למקלט למטה, מקומה רביעית, חמישית, עשירית,
תגיד, אבל אולי, אולי
אז אין עכשיו... משמעות למקלט.
ברעידת אדמה אין משמעות למקלט.
לא, גם במלחמה. יש לך 15 שניות לרדת לממד. אז פה אין הממד, ל-900,000 יחידות דיור יש מקלטים. אתה יודע מה זה לרדת למקלט, מקומה רביעית, מקומה שישית, אתה לא מספיק 15 שניות.
אבל אולי המדינה עכשיו תבוא ותגיד, יאללה בואו נבנה כולם הממדים.
המדינה מרושעת, יושבים פקידים אטומים. הרי אישה אחת שישבה במנהל התכנון, גברת זילברג, היא זאת שביטלה את נושא התאמה. אישה אחת במנהל
התכנון. אבל עכשיו יעריכו את זה, אני קראתי.
לא יעריכו, לא יעריכו, ויש את, יש את התוכנית של שקד, תוכנית איזה תקן 139. בוא, אני רוצה לראות שהיהודים נותנים יותר. לך על דבר פשוט, מקלט. אני אראה לך את החוק, סעיף 40 לחוק, הליך בנייה מקוצר, 45 יום. אני לבנות מקלט ולבנות 21 מטר, מותר עד 25 מטר בהליך מקוצר,
כן.
ופרגולה שפטור מיתר. 3 שנים. והיום אומרים, כן, כתבות מאוד יפות, פטור מיתר להקמת מקלט. אצל האנטישמים שיושבים בוועדות, עד שאתה פותח את התיק חצי שנה, עד שאתה מחתים את אגה, עד שאתה מחתים כיבוי אש, עד שאתה מביא אישור מתל השבחה, מה קשור עכשיו בתל השבחה? תביא אישור מארנונה, תביא אישור מהפיקוח, תביא אישור ואישור ואישור, עד שאתה רק פותח את התיק בשביל להגיש את התוכנית שידונו בה. אין פחות משנה מקלט בישראל, כשהחוק אומר, סעיף 40 לחוק, 45 יום, הליך מקוצר. פרגולה פטורה מיתר, אני רוצה לראות אותך מביא יותר לפרגולה.
כן.
ופטור. לא. כן. האנטישמים יסובבו אותך לא פחות משנה לראות יותר לפרגולה שהיא פטורה מיתר.
כן.
יש הוראה, אני אתן לך דוגמה, יש הוראה של מנהל התכנון. מנהל התכנון אומר, כל הבניינים שהם לקראת גמר וחסר פיצ'יפקס, דברים קטנים, קחו התחייבות מהקבלן ותנו לו לאכלס. למה? מי שקנה דירה עם ממד, עכשיו אנחנו במלחמה, תן לו שיכניס את המשפחה לבית עם ממד, שיהיה לו מוגן, ויש כמה דברים, גינה, עצים, צמחייה, פנה, ספסל, קרמיקה, פינה, פינת גבס, תכניס את האנשים. תחשב שיש מישהו בעיריות שמכבד את ההוראה? משרד הפנים, משרד השיכון, עם סמל מדינת ישראל, מוציאים ממנהל התכנון הוראה לבוא לקראת הקבלנים, לתת להם לאכלס בתים. תחשב שלמישהו אכפת? יושבים אטומים ורשעים בוועדות, מהנדסי ערים 50% מהם הם פסולת אנושית, לא אכפת להם, אין להם טיפת דם בגוף, ועד שהם משחררים את התעודת גמר, כאילו אתה לוקח את הירושה של אימא שלהם.
איך אתה לא מפחד?
אני לא מפחד מאף אחד, כי הם כאלו.
אבל זה אנשים שאתה עובד איתם.
מה אכפת לי? מבחינתי זה אנשים בלי דם בגוף, רשעים ואטומים. אם אני עשרות...
אבל אולי זה המערכת ולא האנשים.
המערכת, זה הנשמה של הפקיד. תראה, אפשר לעשות לו ניתוח אף, ניתוח לעשות לו איך זה,
אני חושב ש...
אתה יכול להחליף לו את הנשמה. אין ניתוח להחליף נשמה, אפשר להחליף לב, שסתומים, הכל. מכונה. אבל נשמה של פקיד אתה לא יכול להחליף. הנשמה בנויה עם רשעות, עם רוע. אם עשרות משפחות לא מצליחות אצלי להיכנס, כי באה מהנדסת העיר אומרת, פה גבס, יש שמות תאורה ברחוב, אם לא תוציא אותו, לא תקבל תעודת גמר. אני אומר לה, סליחה, זה חלק מתנאי היתר? ביתר כתוב לפרק עמוד תאורה? לא. למה את מטילה עליי? כי את יודעת שאין לי ברירה. אז אני אעלה לי 100-150 אלף שקל לפרק את עמוד תאורה. וזה לא חלק מתנאי היתר, את לא יכולה לבקש ממני יותר, אבל מה אכפת לה?
אני חושב שזה אישי?
אחד זה אישי, שתיים זה רוע. רוע מובנה של המערכת.
הם דופקים בסוף את הציבור, הם לא דופקים...
אמרתי לה, אני גר בבית של 1,000 מטר מרובע. את לא דופקת אותי. עשרות משפחות רוצות להכניס את הילדים לבית חדש, השקיעו 3 מיליון כל אחד, ויש להם בית עם ממד, הם גרים בבית בלי ממד. למה את מרושעת כזאת?
מה איתה אני?
תביא לי ערבות 300,000. אני אומר לה, אני רק צריך לצפות פה את הצינור. מה אכפת לה? היא אומרת, למה רואים את הצינור? אמרת, את רוצה שאני אעביר את הביוף באינטרנט? את רוצה שאני אעביר אותו בפקס? הרי חייב להיות צינור שיורד מלמעלה ומתחבר לקו ביוף למטה. אתה מבין? יושבת במערכת, מערכת שרובה הטומה. מרושעת. אני יודע שקשה לשמוע אותי, אבל זו האמת. ולא אכפת להם מהציבור, ואנחנו במלחמה והם יהודים. אני שואל, אתם יהודים? אכפת לכם? יש לכם מצפון בכלל? ראשי הערים, בת ים, חולון, גבעתיים, רמת גן, נגד הקבלנים. מה קרה? אני מעסיק ערבים? יש בית מרקחת, בית חולים, קופת חולים, משרדי העירייה. מי מנקה את בנייני העירייה? כל הקניון בהרצליה פיתוח, לך תראה, 80% ערבים, ישראלים. למה? כי היהודים החכמים אמרו, אסור ליהודי לעבוד בשבת, אז הביאו כן. ערבי שיעבוד שישי שבת, אמרו כבר עובד שישי שבת, שיעבוד כל השבוע.
נכון.
אז תסביר לי, הערבי שעובד בבניין הוא יותר מסוכן מערבי שעובד בבית מרקחת? או שמנקה את הספונג'ה במסדרונות העירייה. למה אתם מתנכלים לנו ככה? אם עובדים אצלי ערבים ואתה רוצה שומר, אתה בבניין העירייה, תשים גם שומר עם נשק. המערכת אטומה, המערכת מרושעת. אם ראשי ערים יוצאים נגד קבלנים כשהם במצב שצריכים לעזור, משרד השיכון ומשרד השיכון ומשרד הפנים כותב מכתב לראשי ערים, תעזרו לקבלנים, תנו להם לעבוד. עם סמל מדינת ישראל ואולו מרושעים שיושבים בעיריות, מונעים מאיתנו עבודה ומתעללים בנו. בעצם במי הוא מתעלל? בקליינטים הבאים שלי, כי הם יקנו את הדירות יותר יקר. מי קונה את הדירות? הוא והמשפחה שלו. אצלי הילדים יקבלו דירות במתנה. גם הנכדים שלי יקבלו דירות במתנה. מי קונה את הדירות? אותם פקידים, בני המשפחה שלהם. הם מייקרים לעצמם את הדירה. 8% מדירה זה בירוקרטיה.
כן.
אם לוקח לי יותר במקום שנה, 3 שנים, מי מממן את הריבית שעולה לי המגרש עד שאני בונה? מי מממן את ההתייקרויות של עלויות הבנייה שאני מתחיל אחרי 3 שנים? בני המשפחה של אותם פקידים מרושעים ואטומי ראש.
כן.
אלו, ולכן...
מה יהיה עכשיו באמת עם הפועלים?
מה יהיה עם הפועלים?
כן.
להערכתי 50% מהפלסטינאים יחזרו לעבוד, כי אי אפשר בלעדיהם.
איך, מתי?
רגע, אבל העזתים...
בשלושה חודשים...
באמת מה, מיהודה ושומרון? לא, עזה לא.
בוא, יש 150 אלף, 80 אלף מיוש יגיעו, אולי מעזה לא יגיעו.
אבל יבדקו אותם יותר ויהיה יותר בירוקרטיה?
בוודאי שיבדקו יותר וטוב שכך. לכן רק 50% יעברו את הסלקציה, אז אתה ירד מהפרק, ומיהודה ושומרון יורידו מתוך ה-120, יורידו עוד 40.
אז עד שזה יקרה, מה עושים?
אומרים שיביאו מאוד, זה ייקח בין חצי שנה לשנה. אומרים שיביאו מבנגלדה, זה ייקח בין חצי שנה לשנה. משמע, אנחנו הולכים למחסור חמור בעובדים. אני אתן לך דוגמה.
כן, אבל זה גם עולה לכם הייתי... יותר כסף, ובינתיים פחות מוכרים...
אני הייתי, כן, ביקות, אנחנו לא? נמצאים בתקופה לא טובה.
כן.
אני הייתי משלם לאוקראיני 450 שקל ליום עבודה. כמה רוצים ממני היום? 1,400. אני יכול לעמוד במספרים כאלו?
אבל זה לא מסתדר עם...
גם המחירים לא עולים, גם אני משלם ריבית יקרה, גם אני בתקופה, שאלת אותי על מחירות. מחירות ירדו ביותר מ-50%. אנחנו להערכתי נמצאים בסביבות 30%.
מתי? בחודש האחרון?
מאז פרוץ המלחמה.
לפני המלחמה המחירות ירדו ב-50%. עכשיו המלחמה זה בסביבות 70-80%. כן. אבל אנחנו לא דואגים, כי המחיר בסוף יעלה.
כן.
זה האבסורד פה.
השאלה למי שיהיה מספיק כיסים עמוקים להחזיק את הדבר
לא,
הזה.
לא, למי שיהיה מספיק חמצן לעבור את התקופה.
זהו, כן. כן,
כן. בסוף את כל המחיר הזה משלם הציבור.
הציבור משלם. איך אומר? הציבור מטומטם והציבור משלם. מי אומר את זה? שלום חנוך או אריק איינשטיין?
כן.
הוא לא טעה, הוא מבוגר, הוא קצת יותר מבוגר. כן. יש לו ניסיון בטח כמוני.
זה היה
על
המשבר של הבורסה בשנות
זה ה-80. זה לא משנה, הציבור מטומטם, הציבור ישלם.
כן. שמה, זה מטורף.
טוב, אז זהו, אז אתה אומר שיש עכשיו מחסור, ומה? אז עובדים בקצב יותר איטי, איך זה משפיע בפועל?
עובדים יותר שעות. אם הסינים עבדו 12 שעות, הם עובדים עכשיו 18 שעות.
ואז בעצם העובדים גם יותר נשחקים ומתעייפים, כי אין ברירה, כן.
כן, אבל להם זה טוב, כי הם עובדים פר שעה, לנו זה טוב, כי אנחנו מקדמים את העבודה, ואנחנו בבעיה ומחפשים פתרון.
זאת אומרת שאם יש לך נניח סתם עכשיו...
אם נתקעת עם מסעי בלי דלק והתחנות סגורות, לא תחפש אצל איזה מישהו הלוואה דלק או באיזה תחנה פיראטית, אתה תמיד תחפש פתרון.
כמה נניח פרויקטים יש לך עכשיו שמתוכם כמה עומדים, אם אפשר לשאול, או חייב?
כן, יש לי מספר פרויקטים שעומדים ולא זזים, כי אין לי עובדים.
כן.
רק איפה שיש לי סינים אני מצליח לעבוד, ויש קצת טורקים, מולדווים, אבל עדיין זה לא מספיק.
כן.
חסר לשוק 80 אלף עובדים היום.
תגיד, נניח, שאלה אולי לא פופולרית, אבל מעניין אותי את התשובה. נניח עכשיו קולגה, כזה או אחר, אין לו אורך רוח, אין לו כיסים, והוא נופל. זה טוב לשאר האנשים או לא?
לא. אני אין לי תכונות של יהודים.
לא, 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 לא. עזוב רגע, עסקית. לא, לא, עזוב.
אני אף פעם לא שמח לעד מכמה סיבות. קבלן שנופל...
עסקית רגע.
אני מזריך לך. קבלן שנופל,
כן.
מעוטט לשוק סכנה, ואז מצבו של הקבלן שעדיין ישנו בשוק, מראה את מצבו. אני שמח שלכולם טוב, אני שמח שכולם בונים וכולם מוכרים וכולם מרוויחים. אני לא מאותם יהודים ששמח לעד, כי אני מספיק חכם להבין שזה רע לי. אני אתן לך דוגמה. אני ביקשתי איזושהי הלוואה מבנק דיסקונט ועם ים של ביטחונות. אמרו לי, כן, אין בעיה, אנחנו מביאים זה לאישור. שבוע לפני האישור, לאור מה שקורה בשוק, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, ביקשו ממני ערימות של מסמכים, דרישות, דוחות, טבלאות של הכנסות, של הוצאות, של תזרים מזומנים. זה יצר לנו לחץ בבקשה להלוואה. בהלוואה פשוטה שהיא מוגנת עם ים של ביטחונות.
כן.
אני לא נוקב בשם של הבנק, אבל הדרישות ממני גדלו. לכן אני אף פעם לא שמח לעד. אני רוצה, אני גם נשיא לשכת הקבלנים, אני רוצה שכולם יהיה טוב. איך אבא שלי אומר, אבא שלי יוצא בבוקר, מנשק את המזוזה, אומר, אלוהים תיתן לכולם ולי אחרון. הייתי אומר לו, אבא, למה אתה אחרון? אומר, אם לכולם טוב, גם לנו יהיה טוב. אז אני כמו אבא שלי בדיוק, מנשק את המזוזה בבוקר, אומר, אלוהים תיתן לכולם ולי אחרון, כי אם לכולם טוב, גם לנו יהיה טוב. הרשעות הזאת, האטימות הזאת של השני רז, לי טוב, זה רק אצל יהודים.
לא, לא בגלל זה שלא זה, אלא בגלל שפתאום השתחררו יותר קרקעות לשוק, שיקנו אותם ביותר זול, ואולי יהווה איזושהי הזדמנות בשביל אנשים אחרים. אם אני מנטרל רגע את הרגש ואת הזה.
אם אתה רוצה לתת את הדוגמה הזאת, מי שיקנה את הקרקע הזאת, זה בכלל לא קבלן ולא יזם. יקנו את זה אנשים עתירי מזומנים, שהם בכלל מתחומים אחרים, תחומי רכב, פרסום, היעלומים, או אני לא יודע מה, לא מתחום הבנייה. כי יש להם מספיק איזה מזומנים פנויים לקנות את הקרקעות האלו, ואחר כך למצוא איזה קבלן לעשות קומבינציה או עסקה משותפת או מה. כן. קבלנים כולם היום בחשיבה כמה עולה לי הריבית, כמה זמן לוקח לי יותר. את הקרקעות האלו יקנו, הנה אני אומר לך, אנשים מעולם הרכב, מעולם הפרסום, מעולם המשקעות, לא אנשים מענף הבנייה יקנו את הקרקעות המתפנות האלו. הנה, אני אומר לך ב-100%.
מי שנזיל, אתה מתכוון.
כן, מי שנזיל. ומי שנזיל זה לא מענף הבנייה, כי ענף הבנייה הוא תמיד מינף את עצמו. הוא מינף את עצמו ככה שאין לו היום כסף פנוי.
תגיד, רוני, אבל מה, אתה רואה נניח מצב שהיום אנשים עובדים 18 שנה בשביל דירה, אז מה יהיה בעוד 5, 7, 10 שנים?
מה יהיה?
כן, מה אנשים יעבדו? 22 שנה, 25? אולי בכלל דירה יהיה משהו שלא יהיה לכולם. שאחוז מאוד מאוד ספציפי של אנשים.
ירדנו מ-85% בשנות ה-70, ל-70%, או פחות מ-70% בעלות, וזה ילך וירד ל-50%. כן? יגורו בסחירות. אנחנו נצטרך לחיות, כמו שחיים במערב, כמו בגרמניה ובארצות הברית.
שלא לכולם יש.
שרק ל-50% יש דירות.
אבל כבר עכשיו זה קורה, כי אנשים הצעירים היום, הם קונים חלקם דירות ישנות להשקעה, או דירות בפריפריה.
כן.
והם סוחרים באזור המרכז, אתה בעצמך מכיר את זה,
נכון,
אתה רואה את זה.
נכון, אבל אני אגיד לך גם עוד דבר, ההורים לא ייתנו לילדים ליפול. הם ישלמו את המשכנתאות בשבילם, והדבר האחרון שהם...
אני מאמין ומקווה שזה ככה, ואני מקווה שזה...
דור ההורים הוא יחסית, כן, מבוסס, כי בסוף מי מחזיק בנדלן, זה אנשים, כן, כמוני, כמוך, כמו ההורים שלנו.
תגיד רוני, ושזה יהיה נניח... 50% מהאנשים שיש להם דירות, כמה שנים אנשים יעבדו בשביל דירה?
תראה, גם יש עלייה בשכר ביחס גם לשנים.
כן, אבל זה לא אותו דבר.
אני מאמין שאם אנחנו נקרח דירה ממוצעת,
כן.
לא דירה בתל אביב, דירה ממוצעת, דירה ממוצעת
היום. מה זה, חדרה נניח?
1.6, 1.8, דירה ממוצעת, כולל יד שנייה.
כן.
זה משכורת של 10 שנים.
היום? מה פתאום?
כן.
היום זה לא 10 שנים. 10 שנים מזכורת כדי לקנות 1.6?
10 שנים זה 120 חודש, כפול 15,000, 1,800,000, זה מה שעולה דירה 10 שנים.
כן.
את תמיד תיקח את הממוצע, אל תיקח לי את תל אביב, תל אביב היא לא דוגמה, תל אביב זה עיר מחוץ לתחום.
תשמע, אבל גם הפערים בתוך מעמד הביניים לדעתיים נפתחו. כי יש לך את הדור של ההייטק והחבר'ה מההייטק, שהיום לפעמים שני בני זוג בהייטק, לעומת שני בני זוג אפילו עובדי מדינה, החבר'ה בהייטק מרוויחים פי 2 ואפילו פי 3 מהם.
כן.
מכניסים 50-60 נטו לפעמים, ואלה מרוויחים אולי 20 נטו.
טוב, זה מזכורות אבל זה. ומה יהיה עם שוק הסחירות?
שוק הסחירות ילך ויעלה. למה? כי יש פחות דירות בסחירות. מדינת ישראל, עם הדבילים שיושבים ומנהלים את משק הסחירות במדינת ישראל, מי שנקרא דירה להשכיר.
זה לא עובד, אתה אומר.
ישבו שם שני חבר'ה צעירים, אני לא רוצה לנקוב בשם שלהם, כבר היה לי מספיק צרות בעניין הזה. והיא אומרת, דירות להשכרה זה מקלט מס לקבלנים. שאלתי אותה, את שומעת את עצמך בכלל? אנחנו מקבלים בסחירות של דירה 2-3% משווי הדירה. זה לא כלכלי. אנחנו בונים על זה שאנחנו נשלם 11% מס בעוד 5 שנים. אז 2% לשנה על 5 שנים זה 10%. והמס יהיה 11 במקום 23%. תחלקי את זה ב5 שנים. 2.5% לשנה.
כן.
זאת אומרת, אני בשביל 5% תשואה, היום למה לא בונים דירות להשכרה? כי הריבית כבר יותר יקרה מהתשואה.
נכון.
קודם הריבית הייתה 2.7, 2.5, 3.1, והתשואה הייתה 5%, אחרי הייתה מ-2% הפרש. אותה טיפשה אומרת לי, דרך אגב, התוכנית עומדת להיגמר בדצמבר, והולכת להשתנות להרי את התנאים. אם היום לא בונים בגלל הריבית, אז לא יבנו בגלל התנאים החדשים. זאת אומרת, המנכלית של דירה להשכיר, בוא ננקוב בשם יותר קרוב, בראש האטום שלה חושבת שזה מקלט מס, היא לא מבינה שזה הפתרון. אני יזמתי רעיון מאוד חכם, פשוט, אני איש פשוט. אמרתי, בכל בניין במדינת ישראל, קרקע, שיש לה זכויות בנייה ל-100 דירות, מינהל, פרטי, קרן קיימת, לא משנה. תיתנו, מותר 100 דירות, יש כביש, יש מדרכה, ביוב, מים, אתם בונים 100, תבנו 130 דירות. הנה, תראה פה, מגדלים פה זה 150, 170 דירות.
כן.
ה-30% דירות נוספות, 20% אני מתחייב למכור במחיר למשתכן, במחיר מסובסד, שהמדינה קובעת המחיר, המדינה קובעת מי זכאי, יש שמאי ממשלתי שאומר בכמה אני צריך למכור, לפי שכונה, אזור ועיר. 10% זה דירות לזכאים שהמדינה אומרת, כסף לקנות אין לו, הוא זכאי לדירות, דירה בסחירות מסובסדת, כמו עמידר. ואני מחויב להזכיר לה ל-10-20 שנה. פתרתי את בעיית המחיר למשתכן שיצר מחסור בשוק ואלה מחירים, מה שאז אמרתי לכחלון.
כן.
10% מהדירות יהיו דירות להשכרה במקום ב-6,000, ב-4,000. גם בן אדם שאין לו יכולת, 4,000 יכול לשלם. הוא מביא 8, ואשתו מביאה 8, 16,000, הוא יכול לשלם 4,000.
כן.
הלכתי על מינימום, נכון?
כן.
על מישהו שמנקה כן, כן. מסתרונות של עירייה.
כן.
וזאת היא התוכנית שלי, זאת היא התוכנית של לשכת הקבלנים, זה רעיון שאני אגיתי אותו. תראה איזה פתרון פשוט. 20% שוק היום הדירות למחיר למשתכן הוא 17-18%. אם בישראל 80,000 דירות בשנה, 16,000 יחידות, זה הולך מחיר למשתכן, מחיר מסובסד, מחיר מטרה, כל השטויות האלו. אבל זה השוק. אני בונה לכם את זה. אתם אל תתעסקו. רק אל תיקחו לי את הקרקע למחיר למשתכן. כי מה קורה? ברגע שאתה לקח את הקרקע למחיר למשתכן, יצרת לי מחסור, העלית את המחיר.
כן.
עכשיו, הם כפופים 20% פחות מהמחיר שלי. אבל כשאתה יוצר לי מחסור, המחיר שלהם גם עולה, כי המחיר שלי עולה.
כן.
את זה הסברתי לכחלון ב-2016, ב-2018. אבל אנשים לא הבינו אותי. אמרתי לו, אתה מעלה את המחיר, כי אתה שם הודעה בשוק, מי שיש לו קרקע, תעלה מחיר, כי המדינה מוכרת 80% מהקרקע למחיר למשתכן. בעצם אתה יוצר מחסור מובנה, אני מעלה מחיר, ואז גם המחיר שלהם עולה, כי הוא 20% פחות ממני.
כן.
אם הוא היה למשל 100, אז הוא שילם 80, אבל נהייתי 200, הוא משלם 160.
כן.
הדיבילים, האטומים שיושבים בממשלה ובכל המוסדות הציבור, כל אותם אטומים שלא מקשיבים לנו, כי כולם בטוחים שאני יהודי כמו כל היהודים, ואני לא יהודי, אין לי את התכונות שלהם, ברוך השם. אני אומר לך את הדברים הנכונים. אני חי, אני חתול רחוב, אני גדלתי ברחוב. אני לא למדתי כלכלה באוניברסיטה, לא קיבלו אותי שם, כי אני פרנק. מחירי השוק זה היצע וביקוש. כשאתה יוצר מחסור, אתה מלא את הקרקע, לכן שילמו את המחירים המטורפים.
כן.
תסביר לי, קרקע בחולון, בת ים, 1,600,000 ליחידת דיור. סיימת בזה, לא? על זה יש לך מס רכישה 6%.
כן.
עכשיו אני צריך להוסיף מע"מ, אני משלם מע"מ. עכשיו את המע"מ אני צריך להחזיר הביתה. זאת אומרת, אותו קרקע כבר יושבת עליי יותר מ-2,000,000, ולבנות עולה לי 1,250,000. זה 3,250. זאת אומרת, אני צריך למכור ב-3,6, 3,7 כדי ללכת לבנק, להגיד 15% רווח על העלות, אם לא הבנק לא נותן לי ליווי ומימון. אז מה חשבו? שים לב, קרקע שעולה 1,600,000, היא בעצם עולה לי מעל 2,000,000.
כן.
כי 17% זה מע"מ, מס רכישה 6%, על המס רכישה יש לי גם מע"מ 17%, כי אני צריך להחזיר את הכסף הביתה.
כן.
אז זה 6% מס רכישה, פלוס 1%, שזה ה-17% על 6% זה עוד 1%. בעצם 24% ממחיר הקרקע זה מע"מ ומס רכישה. זאת אומרת, מ-1,600,000, זה עלה לי 2,000,000. עכשיו, כן. 1,250,000 בבנייה, 3,250,000, וכמה תמכור בשביל לעבור את הבנק? 3,600,000, 3,700,000.
כן.
אם לא אין לך ליווי, הבנק לא נותן לך מימון.
כן.
לכן אמרת לי, קנה קרקע, יחכה, יישב, עזוב את הבדיחות, זה אלו ששותים קפוצ'ינו בתל אביב 4 שעות ויש להם 2 שקל בבנק. מי שחי את השוק מבין שבנק לא נותן לו מימון.
טוב,
אין את המשחקים האלו.
אני רוצה להתכנס פה לאיזשהו סיום, ואני רוצה לשאול אותך כמה דברים באמת ממרום ההצלחה שלך, ובאמת אני מאוד מעריך את המספרים שלך ואת ההצלחה של כל המשפחה, וזה שאתה גם מעסיק אנשים ונותן פרנסה. ובאמת שיהיה לך כמה שיותר שתרוויח ותספק כמה שיותר דירות, כי בסוף אתה עוזר לאנשים במוצר היום הכי הכי יקר. מה שהייתי רוצה לשאול אותך, זה מהנקודת מבט שלך, מה אתה ממליץ לאנשים שהם חסרי דיור, שאין להם לא דירה להשקעה, לא דירה למגורים, מה הדבר הכי חכם לדעתך שהם צריכים ויכולים לעשות בשביל לבנות את המשפחה שלהם קדימה ולהיות אנשים מבוססים?
כן. או שזה יהיה זוג צעיר, או אנשים בגילאי 20.
אני אומר, כן, מה... שמי שבעולם העסקים ימשיך בעולם העסקים ויגור בשכירות ויקנה לו בית שיתפנה לו כסף. מי שהוא לא איש עסקים ויש לו כסף פנוי או יכולת לקנות דירה, לרוץ ולקנות דירה. כי תמיד זה יהיה יותר יקר ויותר קשה.
אוקיי, וכמו שאתה אומר, במידה ויש לו את הכסף ואת היכולות, גם לקנות עוד דירות להשקעה לדעתך?
כן, דירה להשקעה זה נכס שגם עולה, כי אמרתי לך, לוקחים לפרק זמן, וגם הכנסה קבועה שמסדר את הילדים ואת הנכדים בעתיד, וכשאחד הילדים מתחתן, יש לך דירה לתת.
ומה עם כל השיקול הזה שעכשיו יש תזרים שלילי, שבעצם המשכנתא יותר יקרה מהשכירות? זה מי שיכול לממן...
עדיין אנחנו מסתכלים, כמו שאמרתי, לעשר שנים, וככה צריך לעשות.
אז אתה חושב שנגיד מי שיש לו את היכולת לממן, למשל, משהו כמו תזרים שלילי, אז זה משהו שהוא כדאי לדעתך?
אני חושב שיש לך כסף פנוי, ואתה לא איש שמתעסק באיזשהו עסקים אחרים, תקנה נדלן. נדלן זה דבר שהוכיח את עצמו במשך 75 שנה מאז קום המדינה.
יופי, ועוד שאלה עכשיו שמאוד מעניינת אנשים, אני מניח. מבין כל המחסור שאתה רואה וכל האזורים, איפה אתה חושב שהמחסור הכי גדול?
קודם כל, יש מחסור בכל הארץ. יהיה מחסור בכל הארץ. כי אל תשכח שפתאום היה ביקוש בדרום. לא הבינו למה יש ביקוש בנתיבות, אופקים, באר שבע, חיפה, קריות, למה?
בגלל כביש 6, כי זה
היה לא נוח. בגלל שהכל נהיה יקר.
נכון.
אז לא הייתה לך ברירה, אם רצית כבר דירה, התרחקת כדי להצליח לקנות דירה. כביש 6 הוא חצי עבודה. כשאני דיברתי איתך קודם, אני אמרתי לך שאנחנו הולכים להגיע ל-18 מיליון תושבים. זה מחר בבוקר 30 שנה. מה זה 30 שנה? זוכרים מתי השתחלנו מהצבא? אתה 51.
כן.
מתי השתחלת מהצבא? לפני 20 שנה. מתי זה היה? זה היה אתמול. מה זה 30 שנה? זה כלום.
כן.
אנחנו כבר היום צריכים לחשוב מה עושים מחר בבוקר למשך 30 שנה מהיום. עיר ענקית או מקבץ של ערים בדרום של מיליון יחידות דיור. שמה מה אני אומר לך? מיליון יחידות לחמישה מיליון תושבים. בין חצי מיליון למיליון יחידות דיור בצפון. אני מדבר איתך על 1.5 מיליון, 2 מיליון יחידות, משמע לשמונה, 10 מיליון תושבים. וכבר מחר בבוקר על כביש 6 לייצר מימין ומשמאל רכבת מסע, רכבת נוסעים, בצמוד לכביש, כי אם אתה תצטרך לשנע במקום 9 מיליון, 18 מיליון, אתה צריך ניידות. 2 ו-4 יהיה פקוק, אף על פי שנעבור לרכב חשמלי, לנסיעה ברכב ציבורי, עדיין יהיה מחסור אדיר בשינוע ציבור, ולכן מחר בבוקר תוציא מכרז לרכבת נוסעים, רכבת מסע בצמודה לכביש 6, כי מחר בבוקר זה 30 שנה. וזה לא צחוק, זה פי 2 ממה שיש היום במדינה, תנסו רגע לחשוב.
כן.
צריכים לבנות ב-30 שנה מה שבנינו ב-75 שנה.
אני מזדקק מפה תובנה יותר חדה, שהאזור, בעצם הביקוש לאזור המרכז, יכולים להגיד שזה טריוויאלי, עוד יותר יהיה לחץ והכל, כי כולם רוצים את תל אביב.
זה יהיה תמיד, ולכן אני כועס שהפסיקו את התמ"א 38. מה הייתה בתמ"א 38? אחד, דאגו לאנשים לדירות עם ביטחון נגד רעידות אדמה וטילים, ממדים, ובתים חיזקו אותם לרעידות אדמה, ויצרו מלאי דירות של 15-18 אלף יחידות כל שנה באזורי ביקוש במרכז. כשעצרת את התמ"א, הודעת שהיא מסתיימת, בעצם אתה הולך עכשיו לאט לאט להחסיר ממרכז הארץ 18 אלף יחידות כל שנה. ואתה בעצם מה אומר לי? יהיה מחסור, יעלו המחירים, כן.
כן, אז אתה אומר לא חשוב מה קורה, המחסור במרכז הארץ
כן,
הוא אקוטי.
כשביטלת את התמ"א 38 עוד יחמיר ויהיה יותר גרוע.
טוב, אנחנו...
הרבה תובנות.
יש הרבה תובנות, אנחנו לא יוצאים כל כך אופטימיים, וגם זו תקופה של מלחמה, ואתה אומר למרות כל ה... הדברים הנוראים והמטורפים שאנחנו עוברים במלחמה הזאת, עדיין שום דבר לא מזיז פה את הפקידים, ושום דבר לא באמת משפיע, והבירוקרטיה רק נמשכת, וזה יריב, אני חושב...
תשמע, דיברנו על זה לאורך כל הפודקאסטים. האוכלוסייה שגדלה, אין אלטרנטיבות של השקעה, המדינה מרוויחה פה וכולם רוצים שהמחירים יעלו, אין אופציה אחרת שאתה קונה דירה, ואתה יודע, אנחנו באמת עם דפוק קצת, שאנחנו רואים שכל פעם המחירים עולים, וכל פעם אומרים, טוב, יאללה, זהו, המחירים, זהו, לא יעלו יותר, אין. בכלל, איך אנשים מייזים לדבר אפילו על ירידות מחירים? כאילו, באמת, גם אם המחירים ירדו בגרם, בשני גרם, בסוף הם יטוסו בחזרה. וזה, אתה יודע, אני חושב שכל כסף פנוי שיש לאנשים, וגם כזה שאין, שיש, שאין, שווה לקנות דירות, כי זה הדבר היחיד שבאמת הוכח את עצמו, גם אם זה קשה לראות את זה בתקופות מלחמה.
הנה, פה רוני הוכח לנו אחד לאחד, שגם למרות שכל המלחמה וכל הדברים האלה, הבירוקרטיה לא הופכת להיות יותר קלה, ורק, או הופכת להיות יותר מסובכת, ואף אחד לא מעניין אותו שום, אף אחד לא מעניין אותו להתיר אותה, במיוחד שיש כזאת תקופה קשה. אז רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, יושב ראש קבוצת מזרחי ובניו, שבונה 2,400 יחידות דיור ברחבי הארץ.
אנחנו רוצים 2,400 בירוקרטיות ו-2,400 כאבי ראש.
היה לי כיף איתכם, באמת.
אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה שהקדשת, אתה עסוק מאוד והקדשת לנו מהזמן, והמאזינים והצופים שלנו ישמחו מאוד.
מה, גם אני פרנק, אני פרנק, תגיד לו, אני פרנק גם.
אני לא יודע איזה פרנק אתה, אני דור שמיני בארץ.
אני פוזיילוב, אני פוזיילוב.
פוזיילוב זה טוב. אנחנו די מקורבים עם ככה. המשפחה שלי גדלה בירושלים בשכונת הבוחרים ומחנה יהודה.
באמת?
כן, מה זה? שושנים לדוד, זה שכונת הבוחרים. פוזיילוב זה היו היהלומנים שתרמו את הכסף להקמה של בית הכנסת שושנים לדוד של הרב כדורי.
נכון, האמת שכן. אני כן.
פוזיילוב זה משפחה מאוד מוכרת בירושלים.
את מי אתה מכיר? את פנחס ובן ציון?
זה אבא שלי שרק יבדל לחיים ארוכים, עד כמה שהוא זוכר בגיל שלו היום.
כן, נכון.
אבל הוא גדל בשכונת הבוחרים בירושלים, מכיר את כולם ומכיר את כולם, היום כבר פחות בגיל שלו, מי שנשאר. ומחנה יהודה גם גדלו המשפחה, אנחנו דור שמיני, הנכדים שלי דור עשירי.
יפה.
טוב, תמשיכו לבנות את הארץ.
כן, תודה רבה לך.
כיף, תודה.
להתראות, ביי.